היינו במאמר ראשון פי זין ודיברנו על הנבואה. אמרנו שהתפקיד של הפסקה הזאת, כשהוא מדבר על מעמד הר סיני, הוא רוצה ללמד אותנו איך אנחנו יכולים לפגוש את אלוהים, מה הדרך שלנו שדרכה אנחנו יכולים ליצור מפגש חי עם אלוהים, לא רק לדבר על אלוהים. זה מה שאנחנו עושים רוב היום, מדברים על אלוהים, מדברים על מה הוא עושה, מדברים על מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לגלות אותו. פה הוא מדבר על מה? על המפגש עצמו עם אלוהים. ו למה אנחנו אומרים את זה? אמרנו, זה השיא, אחד השיאים של הספר, שבא להגיד לך, גם אתה צריך להגיע למפגש כזה. כלומר, למה אנחנו לומדים בישיבה? לא רק בשביל לתקן את המידות, לא רק בשביל לעשות מצוות, לא רק בשביל ללמוד תורה, אלא השאיפה העליונה, שהלוואי שנגיע לשם, קוראים את זה, זה להגיע לנבואה. מה זה נבואה? להגיע למצב כזה עליון, שאלוהים מדבר דרכך. אלוהים ממש משרה את שכינתו על 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 עליך, ובשביל זה בא כל הנושא של מעמד הר סיני. זהו, שאלה מצוינת שבשבילה הבאתי את ספר אות הקודש. אתם יכולים להעביר אות הקודש חלק א'? אם יש כמה, אני אשמח. אם לא תבוא אפילו שאת לידי, אני מוכן משמחה לחלוק עמכם את הספר שלי. הוא כבר קצת קרוע. הספר הזה, בואו קודש חלק א', שאותו כתב הרב קוק.
אורות זה אורות הקודש?
לא, יש אורות ויש אורות הקודש. אורות הקודש זה ספר נפרד. שאותו סידר הרב הנזיר, הרב דוד כהן.
זה החתן, לא?
לא, הוא לא החתן, הוא תלמיד שלו. אני חושב שפה יש עוד הקודש.
יש
פה ב' וד'.
לא, אני צריך א'. איפה יש עוד הקודש חלק א', מאור? איפה יש עוד הקודש חלק א'?
עוד הקודש א'?
כן.
שם.
אין שם.
נתמול שלטי בו, לא?
אז אולי לא החזרת הוא למעלה.
כן, מישהו. זה לא מי, זה לא מי. אני יודע מי זה.
לא שאני, אל תגלה לנו את זה, תביא. אך נמחה לך. אך נמחה לך שאתה...
איך תביא כבר?
טוב, תראו. קצת... קצת... קוקיאדה.
נמנה פה את החסר.
קצת קוקיאדה להשלים את החיסרון פה בישיבה שלא למדתם מספיק. יש פה ספר שנקרא שמונה קבצים. מי שכתב את הספר הזה זה הרב קוק. הוא כתב את הספר הזה בתבוסה של פנקסים.
תראו לי בתבורה של ארבע.
תודה. אז סגל מנהל ידעת לשב לידי ואת זה נשים שם. מה? היו נגד. בואו תכף נדבר למה גם נגד. קצת רכילות. רכילות לישיבתית. מעניינת רק את הבחורי ישיבה שהם חושבים שמרכז העולם, מכל מה שקורה בעולם קורה בגללם. אז יש, קודם כל הסיפור התחיל שהרב קוק כתב את כל מה שהוא כתב, כל מה שאנחנו קוראים אורות התורה, אורות התשובה, כל הספרים שאותם אנחנו מכירים, אורות עצמם, הכל הוא כתב בצורה של פנקסים. כלומר, הרב קוק היה יושב, הוא עושה עוד מיליון דברים, הוא היה הרב של יפו, הוא היה הרב בבויסק, הוא ניסה להקים את הרבנות, הוא עשה מיליון דברים. תוך כדי שהוא עשה את אותם דברים, לא צריך להביא כוזרי, כנראה אנחנו לא נגיע או ככה היום או שם. איך שאני רואה את הזמן שלנו. הוא עשה מיליון דברים. עכשיו, הוא היה אדם ענק. מה?
מה השאלה?
אנחנו מנסים לבוא, הוא שאל, האם גם היום יש נבואה. אנחנו אמרנו שהתפקיד של הפסקה שבה אנחנו עוסקים, היא לא רק לתאר לנו מה היה פעם במעמד הר סיני, פסקה פי זין, אלא לבוא ולהגיד לנו דרך מעמד הר סיני שקרתה פעם, להעביר אותנו תהליך נשמתי רוחני שגם אנחנו נעבור מעמד הר סיני של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו כבר עברנו, יציאת מצרים עברנו כבר, נכון?
זה לא דווקא
נבואה, לא? מתי עברנו ביציאת מצרים? בלידה. הלידה זה יציאת מצרים. מה?
זה
לאו דווקא נבואה. אני מסכים איתך שהשיא של התהליך הזה זה נבואה, אבל גם רמות של מודעות לאלוהים זה גם מטרה מצוינת שאנחנו יכולים להגדיר אותה כמעמד הר סיני. וזה מה שכנראה רובנו נגיע לשם. לנבואה כנראה רובנו לא נגיע. אבל חשוב להיות מודע לכך שיש מצב כזה, יש אפשרות כזאת. אז אני חוזר שמונה קבצים. שמונה קבצים, שמונה פנקסים, שאותם כתב הרב קוק בתקופות שונות של החיים שלו. לדוגמה, קובץ ד', קובץ ה', קובץ ו'. קובץ ד', רובו מיפו, המשכו קיסינגן, סנט גלן, סופו בירושלים. זה היומנים שהוא כתב, זה לא ערבוב, הפוך. הוא כתב את כל מה שהוא כתב בצורה של פנקסים, ובא הרב צבי יהודה, הבן שלו, אחר כך, וישב וליקט כל מיני פסקאות מאותם קבצים, מאותם פנקסים, שאותם הוא כתב, וסידר אותם לפי נושאים. הפסקאות שעוסקות בתשובה, הוא כתב עליהם את זה לראות התשובה. פסקאות של תורה, אורות התורה, ולפי זה הוא הלך וסידר.
אז בעצם אין מהלך של הרב קוק.
אין מהלך, בדיוק. המהלך של הרב קוק הוא לא קיים. זה המהלך של הרב צבי יהודה, שהלך וסידר כל מיני פסקאות, ובנה מהמהלך. זה מהלך, יש מהלך. אבל אתה צודק שהמהלך הוא לא מהלך של הרב קוק, הוא מהלך של הרב צבי יהודה. אצל הרב קוק היה זרימה נשמתית, זרימה חופשית. הוא לא היה מסדר את זה לפי נושאים. הרב צבי יהודה הוציא חלק מהספרים מתקופתו, נכון? בתקופת הרב קוק. כן, תקופת הרב קוק, אבל רוב הספרים יצאו אחרי שהוא מת.
ועדיין,
אין היה, זה אחד הספרים היחידים, נכון? שהוא כתב על הסדר, נכון? כי זה לפי הסדר של הגמרא, נכון. למה זה יצא בשנים האחרונות? אני חושב שאני אגיד לך למה. יש גם את הספר שנקרא מדבר שור. והספר מדבר שור לא יצא, יצא רק בשנים האחרונות, לא יצא בזמן הרב קוק, הרב צבי יהודה אפילו לא יצא. אם אני לא טועה, הרב צבי יהודה היה חשוב לו קודם כל לבנות תודעה אצל עם ישראל, תודעה שמרימה את הרב קוק לגבהים אינסופיים. אחרי שהוא בנה את התודעה האינסופית של הרב קוק, העליונה, הוא מתחיל להוציא גם את הספרים הפשוטים יותר של הרב קוק. שאז זה לא הופך להיות אוסף של נגמה, אדם ש... אם היינו נפגשים, קודם כל נגיד עם ספר מדבר שור, שהוא גדול וקדוש ונשגב, אבל הוא דרשות. אז זה היה מתגבש לנו הדמות שאהבו הוא כדרשן, או כמפרש של אגדות השס. הוא רצה לא, קודם כל ליצור תודעה של הרב קוק כבונה הרוחניות של האומה. ובשביל זה הוא הוציא את הספרים הראשונים. זה סידור מסוים. עכשיו, זה הרב צבי יהודה. דרך אגב, הרב צבי יהודה, עיקר הפעילות שלו, הייתה רוב השנים בעריכה של הספרים של אבא שלו. עד שנות ה-70 כמעט, שנות ה-60 המאוחרות, הוא כמעט ולא הניג את הישיבה של מרכז הרב, ולא הניג שום תנועה בעם ישראל. רוב הזמן מה הוא עשה? היה קצת נותן שיעורים במרכז הרב, ורוב הזמן הולך את הספרים של אבא שלו. רק כשהגיעו הרב דרורי, והרב פילבר, מי שמכיר, ועוד כמה רבנים מהדור ההוא, הם הוציאו את הרב צבי יהודה להיות בעצם מנהיג. אבל בואו נחזור לרב קוק. נכון, נכון, נכון. זה היה כשהוא היה בן 70. תחשבו, זה כבר... עכשיו, זה שמונה קבצים. הרב צבי יהודה לקח פסקאות משמונה קבצים וכתב הרבה ספרים. אמרנו אורות, אורות התורה, אורות התשובה ועוד ספרים. הרב הנזיר, שהוא התלמיד אחר של הרב קוק, הוא הוציא ספר בשלושה כרכים שנקרא לו אורות הקודש, אחרי שהוא מת הוציאו גם חלק ד'. אורות הקודש פסקאות לפי נושאים שאותם סידר הפעם לא הרב צבי יהודה אלא הרב קוק, הרב הנזיר. והספרים האלה יצאו גם, הראשון לפחות יצא בזמן שהרב קוק היה חי. עכשיו, לדוגמה, חוכמת הקודש, חוכמת האמת הכוללת, נסתר ונגלה אור הרזים, ייחוד אגדה וההלכה, מדע הקודש והחול, קשר ייחודי, מגיון הקודש, הופעה נשמתית, מעלות נבואה. עכשיו, אורות הקודש. אנחנו רגילים תמיד להגיד, שואלים את הרב צבי יהודה, למה זה אורות הקודש מהאורות עצמו, הוא לא קדוש? הרב צבי יהודה בא ואומר, לא, אורות הקודש זה קודש, אורות זה קודש קודשים. כלומר, זה יותר עליון מספר אורות הקודש. עכשיו, זה שני, מתעסק בנושאים אחרים לגמרי. אורות הקודש מתעסק בהתעסקות של הנשמה הפרטית, במפגש שלה עם אלוהים בעיקר, ואורות מתעסק בנשמה הלאומית, ארץ ישראל ועם ישראל. עכשיו, ספר אורות הקודש, למה הבאתי אותו? יש פסקה שנקרא לה קוף למד חף. אפשר לזכור את הפסקה הזאת, דרך הספר כלך פתחה חוכמה. קל ככה לזכור. תסתכלו, מעל הספר, זה בעמוד, מי שיש לו את אורות הקודש, עמוד קוף נון זין. בסדר? תסתכלו עמוד קוף נון זין. בפסקה הזאת הרב הנזיר שם מעליה 8 נקודות. למה הוא שם פה 8 נקודות? זה לא בשביל קישוט, אלא זה בשביל להגיד שהוא צנזר משהו. בסדר? אז בואו נגרע את הפסקה, אחרי זה נראה מה הוא צנזר, ותגידו לי אם אתם... מה אתם אומרים על זה? ספיחי נבואות הנה צומחות. מה זה ספיחים? לא, זה ירקות או עשבים שצומחים בשדה לבד. כלומר, יש נבואות, אתה יכול לשבת לידי, כי אני פשוט קורא בפסקה, ורגב קצת מתבייש, אני לא יודע מה, אז הוא ויתר על המקום. ספיחי נבואות הנה צומחות, כלומר, יש איזשהו רוח של נבואה שזורמת בעם ישראל, זורמת בעולם, ורוח הנבואה הזאת היא מנסה להצמיח, נקרא לזה ככה, צמחים נבואיים. והיא מנסה להגיע לאנשים מסוימים, אלא מה? אנחנו כולנו חוסמים את אותה רוח כללית. סוגרים בעדה, והיא דופקת, דופקת, דופקת על הנשמות של כולנו, והיא לא מוצאת נשמה שדרכה היא תוכל להתגלות. וסליחה, הנבואות הנה צומחות, אבל מכיוון שזה לא משהו שצומח מלמטה, אלא זה משהו שצומח מעצמו. כלומר, זה איזשהו משהו שפועל בצורה מלמעלה למטה, אפילו נקרא לזה ככה. זה לא משהו שאתה פועל מכוח האנושי. אלא זה חייב שיהיה פה פעולה אלוהית. ללמוד תורה, אתה לומד תורה, אלוהים עוזר לך ללמוד תורה. פה זה הכל אלוהי. אתה רק בונה את הכלים שאלוהים מופיע דרכך. ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני הנביאים מתעוררים. יש בעקבות ההשפעה הזאת מלמעלה של הנבואה, יש בני נביאים שמתחילים להתעורר, רוח נבואה הולך ושט בארץ. מבקש לו מפלט. כביכול הרוח הזאת, הוא מתאר אותה בצורה ציורית, שיש רוח נבואית שמסתובבת, והיא לא מוצאת מנוח. היא חייבת למצוא לה אנשים שהיא תקה בהם, ותופיע דרכם לתוך המציאות. מישהו שילמד ויקבל את אותה נבואה. מה? כן, זה באמת, זה תיאור של מציאות שקורית בעולמות הפנימיים. הרב הוא מתאר פה מה קורה בעולמות העליונים.
זה
הפסקה
של הנבואה?
כן.
זה ציורי כזה, זה לא...
זה לא רק ציורי, זה תיאור של מה שקרה. אתה יודע, זה תיאור שירי של מה שקורה בתוך המציאות. כלומר, פה בתוך המציאות שבה אנחנו חיים, אנחנו רואים את המציאות החיצונית, אבל מבעד למציאות החיצונית מתאר לך אדם גדול שהוציא שנורקל מעבר למציאות, אומר לך, תשמע, יש פה רוח נבואה שמנסה להקות בנו והיא מושכת אליה אנשים. דורש לו גיבורים. למה דורש לו גיבורים? כי בלי שיש גבורה, אמרנו, הנבואה לא יכולה לחול. חייב שיהיה גבורה. מלא איזוז וקודש, הם ידעו לחלקל דבר. האמת לאמיתה יגידו, יספרו איך נגלה להם, איך נגלה להם דבר השם. לא ישקרו ולא יחניפו. כמו הנביאים. בתנך, שהם לא אומרים מה שהשלטון רוצה, הם לא אומרים מה שהמלך רוצה, הם אומרים את מה שאלוהים רוצה. את רוחם באמונה יוציאו. כלומר, הם מבטאים בצורה מדויקת את התוכן הנשמתי של העולם. אלה הנביאים. ורוח אמונים יקר מחרוץ, חרוץ זה זהב, ירומם עם. כלומר, עד עכשיו דיברנו על אדם פרטי שהוא מתנבא. עכשיו הוא אומר לך, תשמע, הנבואה הזאת, אם תזוכרים את הפסקה הראשונה בספר אורות, זה נבואה שחלה על כל האומה. היא מניעה את כל האומה. היא מזיזה את כל האומה. ישראל יעמוד על רגליו. כלומר, אומר הרב קוק, התחייה הלאומית של עם ישראל שחוזר לארץ ישראל, היא פונקציה, היא פועל יוצא ממה? מאותה נבואה שמכה בלבבות של עם ישראל. אז נכון, אין הרבה אנשים שמתנבאים בפועל, יש מעטים ומעטים שמצליחים להגיע לנבואה, אבל כל האומה ככללה היא נושב ברוח הזאת. בעקבות הנשיבה הזאת, אז הם מתעוררים לחזור לארץ ישראל. אחד מסיבות כלכליות, אחד מסיבות מצוקה, אחד מסיבות, כל מיני סיבות. אבל כל זה רק כיסוי על הסיבה האמיתית שיש רוח שדוחפת אותם. יחל לחוש את סגולתו ימי קנה. כלומר, אנחנו חוזרים להכיר את התכונה שלנו כעם סגולה. חוזרים להכיר את עצמנו כעם, כבחיר האומות. 2000 שנה, איך הסתכלנו עצמנו? כעם נדרף, כעם נדרס, כעם שעובר גירושים. פתאום, בבת אחת, מה קרה ב100 שנים? פתאום יש התעוררות שכולם אומרים, די. למה, איפה נזכרתם? מה היה לפני 500 שנה? מה היה לפני 1000 שנה? למה זה לא היה? כי לא היה את אותה רוח נבואה. הרב הוא אומר, המהלך של התחייה הלאומית שקורית בעם ישראל, ב150 השנה האחרונות, זה בעקבות שיש רוח כללית, פנימית, שדוחפת את כל האומה. ידע כי לא שקר עשה עת, לא שקר לבש שביעות, גם בעת אשר המון לאומים לביזו נפש במתאב גוי סמוהו, כן? כלומר, האומות מתייחסים אלינו בצורה מבוזה, הם בזים לנו, סגולת עולמים לו. איפה אל חוסנו מעולם? לחוסנו חוסן אל הוא, חוסן כור חמה, כותום ויושר. כלומר, החוזק שלנו הוא לא סתם חוזק אנושי, יש פה עוצמה אלוהית. ואם המורשה, המורשה זה התורה, התורה שאנחנו מעבירים אלינו, זה המסורת, נקרא לזה ככה, המסורת, בלבושי הרבים, כן, ההלכה, המעשה, כל הדברים האלה, לא גילתה עוד יופייה. כלומר, התורה היא לא מספיקה לאנשים, התורה בלבושים שלה, איך שהיא נראתה באותה תקופה, לא הספיקה לאנשים, לכן הם כפרו, לכן הם בעטו, לכן הם חיפשו דרכים אחרות לממש את הרוח הגדולה שלהם. תבוא רוח נבואה. המסורת לא גילתה את הצורה שלה, בשביל זה הנבואה באה ומראה מה? את הגדלות של המסורת. תבוא רוח נבואה ובראשית דרכה תברר את אשר עם לבבה, בשפה ברורה וברור השפה יכה גלים, עוז ייתן לנדכאים. כלומר, הנבואה מה היא תעשה? היא תרים את המציאות. היא תראה את העוצמה שגנוזה בתוך המציאות של עם ישראל. וסגולת אל העליונה אשר לישראל, ידע ברוח אלוהים אשר עליו, כלומר, עם ישראל יודע, מה יודע? אשר רק בארצו עליו תגלה. איפה יש, זה אומר הכוזרי, איפה יש נבואה? רק בארץ ישראל. בחוץ הארץ אין נבואה, ולכן יש חזרה אדירה לארץ ישראל. למה? מסביר פה הרב מבחינה פנימית, כי הנשמות רוצות להתעורר ולחזור לארץ הנבואה. אני אומר עוד פעם, מבחינה פרקטית, השכל אומר לך לחזור בגלל שרודפים אותך בגויים, בגלל שיש פרנסה בארץ ישראל, בגלל שאני רוצה מקלט לאומי, בגלל כל נסיבות, אבל הנשמה שדוחפת אותך מבפנים, זה בגלל שמה הוא אומר פה? היא יודעת שרק בארצו עליו תגלה. הנשמה רוצה לחזור למקום שבו היא יכולה להיפגש עם המקור שלה, עם אלוהים. ומרחוק, כלומר מצד רחוק, יזכור את אשר שכח. הוא מגיע למקום הכי רחוק, הכי עליון. הוא נזכר במקום העליון שלו. יזכור כאילו ארץ רבה. כלומר, העם ישראל נמצא במצב רחוק. הוא רחוק מהשם. גם פיזית, הוא נמצא בגלות, וגם תורנית. הוא נמצא רחוק, ומבחינת, הוא לא נפגש עם השם מספיק. אז מהמקום הרחוק הזה, מהמצב הרחוק הזה, הוא נזכר. כלומר, הוא מתעורר לתוכן הפנימי שהחייה אותו פעם לפני 2000 שנה. נזכור כי לא עץ רבת ערך, חוות ידיים בעדו, וגאון עולם נגד כל עמים. יש בה הקבלה מלאה בין ההתפתחות של הנבואה לבין ההרחבה שלנו בארץ ישראל. התאמה. יש הרבה נבואה, יש גם כיבושים. יש הרבה כיבושים של הארץ, גם יש הרבה נבואה. וישא רגליו יעקב, כלומר יעקב מרים את הצד הנמוך שלו, את הרגליים. יעקב זה כל עם ישראל, נכון? זה לא יעקב ההיסטורי של פעם, אלא יעקב זה עם ישראל. עם ישראל נושא את הרגליים שלו, ומשפחות משפחות, הרגליים זה הצד הנמוך, כלומר, ההמון, ההמון של עם ישראל, מתחיל להתקבץ חזרה לארץ ישראל. ההמון נושא את רגליו, משפחות משפחות, אחד אל אחד יקובצו, וארץ שוממה תיבנה. הוא מדבר, אל תשכחו, לפני שבכלל רק התחילה פה הבנייה של הציונות. ורוח השם אשר עליו, על עם ישראל, על יעקב, תחל לפעום בצאצאיו. כלומר, רוח שהייתה על יעקב, היא מתחילה עכשיו לפעול גם בתוך הצאצאים, בתוך עם ישראל, אשר נזנחו, ומאופר ומחושך עיני עברים תראינה. אנשים יתחילו לראות מחזות אלוהים. השלב הבא של הגאולה, נבואה. עכשיו, שנים, מה? קודם כל לוקח את יעקב ההיסטורי, הוא לוקח את המשל, את הפסוקים של יעקב נושא את הרגליים, שלו נכנס לארץ ישראל, ויש פה אמירה של הרגליים כביכול, יעקב זה כאילו מגלם בתוכה את כל עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. מגע שיעקב מרים את הרגליים שלו, זה כביכול הצד הנמוך, התחתיתי, הרגליים של יעקב, הולכות ונישאות חזרה לארץ ישראל. כלומר, כל העמך ישראל הולך וחוזר לארץ ישראל. זה המשפחות משפחות שמתקבצות ובונות את ארץ ישראל.
למה זה דבר נמוכים דווקא?
כי רגליים זה הצד הנמוך. כלומר, אפילו, זה לא בדווקא, גם החילוניות וגם הצדים הפיזיים הנמוכים של עם ישראל. כן? כלומר, העולם החול הפשוט נראה לכאורה רחוק מאלוהים, גם הצד שנראה רחוק מאלוהים בעקבות המכה הזאת של הנבואה, גם הוא מתרומם מחדש. כלומר, כל זמן שאין נבואה, אז אנחנו מנותקים מאלוהים. יש נבואה, יש חיבור לאלוהים, גם הצדדים הנמוכים שלנו, החילוניים שלנו, מתחברים וחוזרים לארץ ישראל.
זה הנבואה שלנו?
הצאצאים, זה אנחנו.
זה הנבואה,
כלומר, של... הנבואה של... שנייה, הנבואה שהייתה על יעקב, מדלגת ובאה אלינו בחזרה לצאצאים. תחל לפעום, אותה נבואה, רוח השם, אשר הייתה על יעקב, אשר הייתה עליו, היא מתחילה לפעום מחדש בצאצאים. אשר נזנחו, כלומר, 2000 שנה, איזה 2000 שנה? גם כבר בית שני לא הייתה נבואה, 2500 שנה, כמעט, לא הייתה נבואה. עכשיו,
ואז...
עשרות שנים, ואז מתחילה הנבואה. ואז,
אחרי הגאולה
מתחילה, עם הגאולה מתחילים להיות ספיחי נבואה, עם הגאולה, וככל שהגאולה מתפתחת, בא בבד עם ההתפתחות של הגאולה, גם הנבואה הולכת וצומחת.
זה הנבואה של הרב קוק?
לא, זה תיאור של נבואה. זה תיאור של נבואה, הוא לא מתאר מה התוכן שלה, הוא מתאר את המעמד הנפשי שלה, הוא לא מתאר מה התוכן.
מה
זאת אומרת?
כן. תכף אתם תראו, תכף תראו.
הוא תהיה מצב שבו מתחיל כמה נבואה.
עשרות שנים, אני אומר עשרות שנים.
הוא לא תראה איך הייתה
הנבואה. הוא לא תראה מה התוכן של הנבואה, הוא לא תראה איך הייתה הנבואה, אבל הוא תראה שהנבואה קורית, אתה צודק.
כן, הוא תאר שיש מצב שתקרא שם נבואה.
עכשיו תראה, עכשיו, זה עד עכשיו. תכף תראה מה היה בשמונה שורות האלה שאותם צנזר הרב הנזיר. זה אתם זכיתם, מה שאנחנו לא זכינו, להיפגש עשרות שנים. כלומר, כשאני למדתי את הפסקה הזאת לפני 20 שנה, זה היה עדיין 8 נקודות. היום, כמו שאמרתם, גנבו את הפסקאות. כלומר, היה מטרה שיוציאו את זה לאט, עם הרבה הסברים והרבה ליטושים והרבה הגאות. בא איזה מישהו, הוציא את כל הכתבים, אמר, אני מוציא את זה בלי חשבון. אני לא מחכה. אני לא מחכה, אני מוציא את זה. בהתחלה כעסו עליו, אחרי שכעסו עליו, היום כל רבני הקו מלמדים את זה. אז כבר אל תחשבו שאני אגיד לכם פה סודות פנימיים. כל רבני הקו היום מלמדים את הספר הזה, הרב טאו מלמד המון מהספר הזה, זה כבר הפך להיות...
מי הוציא את זה?
בהתחלה הוציא את זה מישהו שפעל בניגון להנחיות של הרב טאו, אבל ברגע שראו שכבר הוציאו את זה, אז כבר לא היה טעם להמשיך ולהסתיר את זה, הוציאו את זה עכשיו בהוצאה מסחרית. זה נמצא אצל, אתם מכירים אותו, הרב רענן, מצפה רמון. רואים אותו? אחד, הוא נראה כמו נגר שם, הוא נגר שם.
הוא היה אמור לבוא ללמד פה.
במצפה רמון, אבל הוא הענים של הרב קוק.
מי הרב עובר מרענן?
כן, עובר מרענן.
עוד יגיע לפה.
טוב.
הרב ראשון הזה
בחברון יעני? הוא הבן שלו, כן, הבן שלו שנצח בחברון. אצלו כל הכתבים של הרב קוק כמעט נמצאים, והוא נתן את זה למישהו לערוך את הכתבים.
מאיפה, מאבא שלו כאילו?
כן. ואחר כך לא ערכו את זה, הוציאו את זה ככה בלי רשות. ובגלל שהוא היה בהתחלה סכסוך ביניהם לבין אברימי, אבל היום אני חושב שהסכסוך הוא זה שם, הוא הנזנך, הבן של אותו מחברון, אותו אחד מחברון. כן. ועל היום הוא גר מצפה רמון, והוא היום אני חושב שהם כבר... לא, זה סכסוך של תלמידי חכמים, אנחנו לא נכנסים בזה, אנחנו לא מבינים בזה. רק לסיום, אנחנו כבר עברנו את הזמן שלנו.
לא, אבל נמשיך.
בסדר, זה 5 דקות.
לא, שהרב ירחיב, בלי
לחץ. אין זמן, אנחנו...
אנשים
כבר עייפים. לא, אין, בואו נסתיים את המשך העצמאי. תראו, קובץ ד' פסקה י' ז' זה הפסקה הלא מצונזרת. בסדר? הרב הנזיר צנזר 2 שורות.
קובץ
ד' פסקה י' ז' בהוצאה הכחולה זה עמוד ח', בסדר? תקשיבו, ואקשיב ואשמע. הרב הוא מתאר את עצמו. עד עכשיו חשבנו פה, כשאתה קורא את אורות הקודש, הוא מתאר תופעה שיש בעולם. פתאום כשאתה מסיר, אתה רואה מה 2 שורות הראשונות, אתה רואה שהוא מדבר על עצמו, הוא לא מדבר על אנשים אחרים. ואקשיב ואשמע. אקשיב ואשמע צמרמורת, זה ביטויים של נביא. אקשיב ואשמע. מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא. ואחרד חרדה גדולה. הככה ירדתי כי לנביא השקר אהיה? לאמור השם שלחני ולא נגלה אליי דבר אדוני? כלומר, הוא שומע, הוא שומע בפעם קודמת ניסינו להסביר שהשומע זה לא בהכרח שומע. זה איזושהי זרימה נשמתית אלוהית שמקרינה עליו, ובגלל שהוא כל כך נפעם מהעוצמה של המחזה, של אותו דבר שנגלה אליו, הוא לא מוכן לקבל את זה.
הוא
אומר, כמו שמואל, בדיוק כמו שמואל. הוא אומר, אני כנראה נביא שקר, לא יכול להיות שזה אמת. במיוחד, שמה? במיוחד שהוא... מבין שזה מתחבר לרגשי לבבו. הוא אומר, לא יכול להיות שאמת כל כך אדירה, כל כך מקיפה, כל כך אינסופית, היא חלה איפה על הרגשות לבב הפרטיים שלי. איך זה חל במקום המצומצם הזה של הרגשות הפרטיים שלי? בהמשך הוא מסביר, אחרי זה מבינים את כל הפסקה באור אחר לגמרי, הוא מסביר שהרגשות הפרטיים שלה לא רגשות פרטיים, הן רגשות של כל האומה. בגלל שהרגשות הפרטיים שלהם הרגשות הוא רק כלליים, לכן הוא יכול להכיל את העוצמה האינסופית הזאת של הנבואה. וזה אומר, ואשמע כל נשמתי אומה, סביכי נבואות הנה צומחות, זה כבר מה שכתוב פה אצלנו.
זה שקר או לא?
לא שקר. ברור שלא שקר. הוא אומר, הוא מגדיר, סביכי נבואות הנה צומחות. הוא אומר על זה. כלומר, בפעם הראשונה... מה? אני לא יודע.
אוקיי, זה משהו
ש... לפי מה שהוא כותב פה, כן. אבל... מה, כן, לא. טוב, להתראות. מחר אני לא אהיה, יש חתונה. בעזרת השם, נתפגש שבוע הבא.